שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור ופסח בגד. מתחילים. מה עושים הלילה? אני בבעיה גדולה. יש לנו קביעות, כל יום ראשון בערב, ללמוד ביחד מספר התניה קדישה. לבשור שיעור חסידת, שיעור חסידות. אבל הלילה לא לומדים תורה. הלילה, לפי מנהג החסידים, בחבד, על כל פנים, מקפידים מאוד על המנהג הזה. הלילה הוא ליל ניטל, הלילה שניטל מכל הלילות בלוח השנה, ובלילה הזה לא לומדים תורה. אז איך אפשר ללמוד תורה בלי ללמוד תורה? אז אולי נקבל השראה מסיפור יפה על המרשו, אבל קודם אני אומר מילה אחת על הלילה הזה, למי שלא מכיר. הלילה ה-24 לחודש דצמבר למניינם, הלילה הזה נקרא בפי הגויים בשם יום הלידה של אותו האיש הנוצרי. אותו האיש הנוצרי היה לצערנו יהודי שנולד מאמא יהודייה, יהודי כשר, תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, כמו שנזכיר בהמשך השיעור. והם חוגגים את לידתו, ובלילה הזה היה המנהג בקהילות מזרח אירופה לא לצאת אלא בסמדרש, לא ללכת לבתי הכנסת ללמוד תורה. יש כמה וכמה טעמים לכך, כמו שנזכיר על קצה המזלג, כדי לא לחטוא בלימוד התורה. אבל בכל אופן אני אומר, מה אני כן הולך לעשות, אני אקבל השראה מסיפור יפה על המרשו. אני לא אחראי על נכונות ואמיתות הסיפור, אבל כך מספרים. אז אם כולם מספרים, גם אני אספר. המרשו היה כידוע יהודי עשיר מאוד. אומרים שהוא ירש את העושר מחמותו, אידל, ולכן הוא נקרא בשם אידלס, בשם המשפחה שלו, אידלס, הוא חקק את שמה של חמותו שהייתה הזבולון שלו, שנתנה לו את הכסף כדי שהוא יוכל ללמוד תורה במנוחה, להדפיס את הספרים במנוחה, ולא יצטרך לסבול דאגות של עוני ודאגות של מחסור. המנהג של המרשו היה שלילה אחד בשנה הוא היה עושה את החשבונות. כל השנה הוא היה לומד תורה מבוקר ועד ערב, אבל לילה אחד בשנה צריך לשבת על הספרים, לעשות ספירת מלאי, לעשות מאזן, הוא היה עושה את זה בליל ניטל. הלילה שבמילא לא למדו תורה, אז בזמן הזה שקיעת החמה עד חצות הלילה, הוא היה יושב ועוסק בחשבונות. אגב, הסיפור מסתדר גם מבחינת התאריך, כי הלילה הזה הוא הרי ב-24 לחודש, בחודש האחרון של השנה. אז זה כבר מתקרב לזמן שבו כולם, כל הסוחרים, עושים ספירת מלאי, עושים מאזן, אז זה מסתדר שבלילה הזה, זה היה ליל החשבונות של המרשו לכל השנה. שנה אחת, המרשו, אחרי שקיעת החמה, הוצאת הכוכבים, אחרי מייריב, מתיישב עם הספרים, עם הפנקסים, לעשות חשבון של רווח והפסד, ופתאום מאחוריו נופל ספר מהמדף. המרשו מתכופף להרים את הספר, לנשק אותו. אבל כמו שקורה לפעמים, כשלבנה אחת נופלת, כל הבניין נופל. ספר אחד נפל, וכנראה שינה את הסדר במדף, ועוד ספר נפל, ועוד ספר. בעירת כבוד, המרשו מתכופף לנשק את הספרים, להרים אותם בזה אחר זה. נו, כשיהודי כמו המרשו מרים ספר מהרצפה, הוא כבר מסתכל בו, כבר נזכר בשאלה שיש בו. וככה הוא עומד עם הספרים ביד, ספר אחד פתוח, ופתאום דפיקות בדלת, קבוצת חיילים נכנסת פנימה, ואומרת למרשו ש... ובא לבדוק את המרשו. החיילים רואים אותו עומד עם כל הרימת הספרים סביבו, וספר אחד פתוח בידיו, אמרו, זה סתם הייתה עלילה דם על הרב, ויצאו החוצה. המרשו בירר מה קרה, ושמה הם באו ולמה הם הלכו. התברר שבקהילה היה יהודי קל דעת, שכנראה נפגע מהמרשו משהו, אולי הוא פסק נגדו או משהו כזה, והוא החליט ללכת להלשין עליו ולגויים. מה הוא ילשין על יהודי קדוש ישר והגון כמו המרשו? הוא ילשין שהמרשו בליל ניטל, ב-24 בדצמבר, המרשו לא לומד תורה, כדי לזלזל באותו האיש הנוצרי, בלידת אותו האיש הנוצרי, הוא לא לומד תורה. שלח ההגמון, הפריץ, הרוזן, מי שהיה שם, מפקד המשטרה, שלח קבוצת חיילים לראות האם אכן המרשו לא לומד תורה. האם אכן הוא יושב עם ספרי הפנקסים שלו ולא פותח ספרים. והנה הם נכנסים אליו לחדר ורואים את הרצפה מלאה ספרים, והמרשו עצמו עומד עם ספר ביד. נו, אז ראו שמדובר בעלילה דם. אולי אפשר ללמוד מזה שאסור ללמוד בספרים, אבל על כל פנים מותר להציץ בהם. על כל פנים מותר איכשהו להלעל בהם, להוציא איזה שהם שביבים, כדי באמת לשמור על הקביעות שלנו, ובכל אופן, לדבר מה שאפשר. אז אני רוצה לומר כמה סיפורים מאוד מאוד מיוחדים, שקשורים בדרך כזו או אחרת לחשיבות לימוד התורה, כי זה הרי העניין של הלילה הזה, כמו שנסביר, ומה שאי אפשר לדבר, לפחות נספר. קודם כל, למה לא לומדים תורה בלילה הזה? או לפני כן, מאיפה בכלל לקוח המנהג הזה, מאיפה האזכור הראשון שלו? ראיתי שהאזכור הראשון למילה ניטל, היא ישנה מאוד, היא ותיקה, היא כבר בספר התרומה של הרשב"ם, הנכד של רש"י, מדובר כבר כמעט 1,000 שנה, שהוא מדבר שם על השאלה שכבר נדונה גם בשולחן ערוך, גם בספרי ההלכה, האם מותר לתת לגוי מתנה לכבוד יום עידיהם? כן, אם יש ליהודי, בטח בימים ההם שגרו בין הגויים, והיה ליהודי ידיד גוי, והוא רוצה לתת לגוי מתנה לכבוד החג שלהם, האם מותר? זו שאלה, האם זה הכרה בחג של עבודה זרה, או שלא, שהיום אף אחד לא מתכוון לעבודה זרה, הם חוגגים כי הם חוגגים. אם יש להם הזדמנות לשתות, הם חוגגים. בספר התרומה הוא כותב, בשאלה אם לתת לגוי מתנה לכבוד יום עידיהם, הוא כותב, כגון ניטל. זאת אומרת שהביטוי ניטל הוא כבר ביטוי ישן מאוד, קרוב ל1,000 שנים. המילה ניטל, אפשר לקרוא אותה בתף, כמו ניטלה, האיש התלוי, אותו האיש הנוצרי שניטלה, או אפשר לקרוא ניטל בטט, כמו אולי הכוונה על אותו האיש הנוצרי שהוא ניטל מאיתנו, ניטל מהעולם. אולי גם כן הלילה עצמו הוא ליל ניטל. זה לילה בעצמו שהוא ניטל מלוח השנה. כי יהודי לא מכיר בלילה הזה. יהודי שלא, לילה שלא לומדים בו תורה, הוא לא לילה, הוא לא קיים. אז לילה אחד נעלם, חמק, יצא מלוח השנה. מה הסיבה שלא לומדים תורה בליל ניטל? אז זה בספרים שנכתבו במזרח אירופה, בחוות יאיר, בקורבן נתנאל, אצל החתם סופר, אז יש כמה וכמה טעמים. הטעם הפשוט ביותר, הוא שבלילה הזה היה מסוכן לצאת מהבית. קבעו שלא לומדים תורה כדי שהתלמידים לא יצאו מהבית, לא ילכו אל הרב, לא ילכו אל בית הכנסת, לא ילכו לכולל, לא ילכו לבית המדרש. זה היה לילות של פוגרומים, לילות שהגויים הסתובבו בחוץ, וחיפשו למי אפשר להזיק ולמי אפשר לפגוע, הסתובבו שיקורים ברחובות, ויהודים כמובן תמיד היו הקורבנות הראשונים. אז זה היה לילה שבשקיעת החמה סגרו את הדלתות והגיפו את החלונות ולא יצאו מהבית עד למחרת בבוקר. אז זה הסיבה הראשונה והפשוטה ביותר. למה לא למדו? זה היה פשוט מסוכן. סיבה שנייה שכתובה בכמה ספרים, נדמה לי שקורבן נתנאל כותב אותה, שהלילה הזה היה קשה לחכמים כשריפת בית אלוקינו. הלילה הנורא הזה שבו בא לעולם הדת הזו, דת שפך הדם, דת הרצח והרשע. היום אנחנו סובלים מהמוסלמים, אבל המוסלמים הרי רוב השנים היו איתנו בסדר, בארצות תור הזהב, אנחנו חיינו בכפיפה אחת עם המוסלמים. מי שסבלנו מהם תמיד בכל הדורות שלו היה רשע כרשעתם, זה הרי בני הדת הנוצרית. לכן הלילה הזה שבו נולד אותו האיש הנוצרי, שהביא לכל שפח הדם הזה, היה קשה כשריפת בית אלוקינו, ובלילה שקשה כשריפת בית אלוקינו, לא לומדים תורה. כמו שבליל תשעה באב, הצער לא נותן ללמוד תורה, ככה בלילה הזה, הצער שבלילה הזה, לא נותן ללמוד תורה. אבל כמובן, שני הטעמים האלו לא מספיקים, כי א', אם מדובר על סכנה, היום כבר אין סכנה, ברוך השם. ואם מדובר על לא ללמוד בגלל אבל, אז שנלמד מענייני החורבן. יש גמרות היום, אחרי שפתחו את הצנזורה, אז יש גמרות שמדברו על אותו האיש, אז אולי נלמד מהגמרות עליו. למה בכלל לא לומדים תורה? יש טעם שלישי, על פי פנימיות, שמובא בספרי חב"ד, מובא גם בספר היום יום, ספר פתגמים שהרב כתב, ובמסגרת המותר שלא נחתה חלילה בלימוד התורה הלילה, אני אגיד ממש הסבר מאוד יפה שראיתי. הלשון של הרב הרש"ב שמובא בכתבי חב"ד, שלא להוסיף חיות בקליפות. לא להוסיף כוח, כשיהודי לומד תורה, הוא משנה את כל העולמות, הוא מוסיף כוח וחיות בקליפות. הקליפות יונקות מזה כוח, וזה מוסיף כוח. אנחנו לא רוצים להוסיף כוח וחיות בקליפות. מה הפשט? ראיתי הסבר מאוד יפה. כשיהודי לומד תורה, וזוכה לזכויות בזכות לימוד התורה שלו, הוא הרי בסופו של דבר גם מעורר זכות על אותו האיש הנוצרי, אותו איש ארור. כי אותו האיש הנוצרי הרי היה תלמיד חכם. אותו האיש הנוצרי הרי היה תלמיד של יהושע בן פרחיה. היה התלמיד הכי קרוב ליהושע בן פרחיה. אם הוא היה התלמיד הכי קרוב ליהושע בן פרחיה, הוא מן הסתם היה תלמיד חכם עצום. ואם כן יכול לבוא שרו של עשיו, ולבוא ולטעון כמו שהוא טען על אחר. שזכות לימוד התורה עומדת לו. ואף שכפר ופרש ומרד, אבל אנחנו יודעים את הגמרא בסוף מסכת חגיגה, שתלמיד חכם שחטא גופו אש, ואין אש של גיהנום יכולה לשלוט בו. את הטעם הפנימי לזה, זה כבר לא נגיד, כי זה כבר באמת יהיה להיכנס לעומק דברי תורה. אבל דווקא בשיעור תניא, הרי הזכרנו כמה פעמים, שהתורה נעשה דם ובשר כבשרו, ותורתך בתוך מאי. במילא, כשיהודי לומד תורה הלילה, וזוכה לזכויות בזכות לימוד התורה שלו, הוא בעצם מעורר זכות על אותו האיש הנוצרי, שמגיעות לו זכויות בזכות לימוד התורה שלמד בצעירותו. אז זה סיבה שלישית שנוגעת גם לימינו, שלכן כל כך מקפידים על זה, שהלילה לא ללמוד תורה כדי לא לצבור זכויות, ולא להזכיר את הזכות של אותו האיש, זה הפשט לא להוסיף, אולי כך שמעתי זה הפשט, לא להוסיף חיות בקליפות, במיוחד בקליפות שקשורות לאותו האיש הנוצרי, לאותו האיש ארור, עם כל הרשע ושפך הדם שגרמו תלמידיו ותלמידי תלמידיו, עד לא מזמן, עד המלחמה הנוראה שכולם הם צאצאים של אותו הדבר. בהקשר הזה אני רוצה לספר סיפור, אמרתי שלספר סיפורים זה בוודאי אפשר, גם בשיעור תניא המקורי, כל השיעור תניא הזה הוא בהשראה של הרב יוסף ויינברג, שהוא היה באמריקה, היה מוסר שיעור תניא ברדיו, הרב בעצמו היה מקשיב לשיעור תניא הזה, אחר כך השיעורי תניא התקבצו ויצאו בסדרת ספרים שנקראת שיעורים בספר התניא, השיעור תניא הזה היה מאוד יקר אצל הרב, הרב דיבר עליו, הרב הגיע את השיעורים, הרב העיר עליהם, והוא בליל ניטל היה מספר סיפורים. אז גם אני רוצה לספר סיפורים, ונתחיל עם סיפור שקשור לעניין שעליו דיברנו, על ההשפעה הנצחית של וורט אחד. אמרנו שלימוד תורה משנה את האדם, עד כדי כך ששרו של עשיו יכול 2,000 שנה אחר כך לבקש ולעורר זכות בשבילו, בזכות לימוד התורה שלמד בצעירותו. אז אני רוצה לספר סיפור מיוחד על הכוח של וורט אחד שנכנס לתוך הראש ומשנה את הראש ומשנה את החשיבה ולא נותן לאדם מנוח. אגב, ממוצא דבר אנחנו לומדים שביטולה זהו לימודה. כשאנחנו חושבים למה לא לומדים תורה הלילה, בגלל ההשפעה הנצחית של לימוד התורה, הרי הביטול של התורה זה החיזוק הכי גדול ללימוד התורה, הוא מדגיש עד כמה לימוד התורה פועל שינוי בלתי נתפס ונצחי באדם הלומד. אז אני רוצה לספר סיפור מופלא על זה. לובביץ' הייתה עיירה ברוסיה הלבנה, שבה צמחה תנועת חב"ד. האדמור הזקן, האדמור הראשון, גר בליוזנה, בלעדי, אבל אחר כך בהמשך הוא היה צריך לברוח והוא נפטר בגלות. אחר כך עברה התנועה ללובביץ', לעיירה לובביץ'. הייתה עיירה קטנה, עיירה נידחת, בעומק רוסיה הלבנה, וזה היה מקום טוב. רחוק משעון העיר, רחוק משעון הקרח, ויהודים היו באים לרבי לשבוע, שבועיים, שלושה, היו מתנתקים מהמולת העולם. חוזרים להיות רועי צון, כמו אחי יוסף, מנותקים, רוחניים, עסוקים בללמוד חסידות, בלהתפלל בעריכות, ברוך השם, מתנתקים מהחומר. פעם הגיע שמועה לחסידים, שממשלת רוסיה האדירה, יצרה תוכנית כבישים חדשה, ואחד הכבישים המרכזיים אמור לעבור, אז זה כנראה לא היה כבישים של מכוניות, זה היה או מסילת רכבת, או כבישים שיעברו בהם סוסים. אבל לכל פנים מעבר דרך שאמור לעבור בתוך לובביץ'. העיירה הקטנה הזו הולכת להפוך להיות כרך מרכזי, הופכת להיות תחנה מרכזית. חסידים ידעו שכשהרבי ישמע את זה, יהיה לו צער גדול מהעניין, כי זה יהרוס את כל האופי הייחודי של המקום. החליטו לטפל בזה בעצמם, לא לספר לו, ולנסות לפתור את הבעיה בעצמם. כדרכם של יהודים התחילו לחפש השתדלות, פרוטקציה. מי הוא שר התחבורה של רוסיה? מי הוא האדם שעומד בראש מערכת התכנון הזו, להגיע אליו ולפעול אצלו לשנות את רוע הגזירה? התברר להם לא פחות ולא יותר, שהאיש היושב על כיסא המיניסטר, האיש שיושב על כיסא שר התחבורה של רוסיה, הוא יהודי, ולא סתם יהודי, אלא חסיד, שינק מהחלב החסידי. יהודי בשם שלמה פייגין, שמשפחתו הייתה מחסידיו של האדמור הזקן, והוא עצמו, לפני שפקר ופרש מדרך התורה והמצוות, עוד פגש את רבינו הזקן, ושמע ממנו דברי תורה. אמרו, אם ככה משלנו, אחות לנו בבית המלך, אנחנו נעורר בו את הרגש החסידי. כמה שהתרחק והפך להיות כבר מנאמניו של הצאר, אנחנו נעורר בו את החלב שהיה על השפתיים, עוד פועל בו את פעולתו. עשו שיעורי בית, אצל מי, איזה משפחות של חסידים היו מיודדים עם המשפחה שלו, את מי הוא הכיר, איזה זיכרונות ילדות גרסא דינקותא אפשר לעורר בו, ויצאו לדרך. קבעו אצלו פגישה במשרד, במשרד התחבורה הראשי של רוסיה, בפטרבורג, שם במבצר האדיר הזה, ויצאו שלושה חסידים שהכירו את המשפחה לדבר איתו. נו, התכוננו היטב, צמו והתענו כאסתר המלכה, באמת לפעול את הנס הזה. נכנסו אליו למשרד, התחילו לשבת, התכננו כבר עם משנה סדורה, מה ידברו איתו, ואיך יעוררו אותו, ואיזה סיפורים יספרו לו, ומי היה המלמד שלו, ומי היה החבר שלו בחיידר, ואיך שהוא ככה לקלף את הקליפות, לעורר בו את הניצוץ החסידי. אבל הוא חסך להם את הדרך. הוא רק שמע, הוא רק שמע במי מדובר, והבין במי מדובר, הוא שאל בשביל מה באתם. אמרו לו, הוא אומר, אז מה הבעיה? התוכנית מחוקה. לא היה, לא יעבור כביש דרך לובביץ', תשכחו מזה. נו, זה הלך כל כך מהר, תרם יקראו ואני אהנה, חושבים מה לעשות הלאה, מה להגיד הלאה. ואז הוא קורא שם על המשרת שלו, שיביא בקבוק משקה עם כמה כוסיות, וישים על השולחן, והוא אומר, לא כל יום אני פוגש חסידים, בואו נתוועד. והתחילו להגיד וורט, ולנגן ניגון, וכתוב לב המלך במשקה, הלב נפתח, ואיזשהו סדק התעורר בו. פתאום הוא נעצר. הוא אומר, אתם בטח שואלים את עצמכם, איפה אתם נמצאים? אתם בהצגה, אתם בדמיון, מה קורה פה? אתם יושבים במשרד שר התחבורה של רוסיה, ועורכים התוועדות חסידית, כאילו אתם בבית הכנסת בחדר שני, ובית הכנסת בלובביץ'. בוא אני אסביר לכם מה קורה פה. הוא אומר, אני אחזור את חטאי, אני מזכיר היום, אני אחזור 50 שנה אחורה. הוא אומר, הייתי בחור בן 18, לכאורה חסיד, לכאורה חלק מהקהילה, הורים חסידים, אבל כבר תולעת אכלה בי. לא עניין אותי, הרגשתי שהמקום קטן מדי, צר בשבילי. אני רציתי את העולם הגדול, רציתי להצליח בחיים, וידעתי שאני עוזב. להורים אמרתי שאני הולך ללמוד משהו, אבל בתוך תוכי ידעתי שזה one way, שזה דרך שאין ממנה חזרה, אני עוזב ולא מתכוון לחזור לעולם לעיירה. בכל אופן, לעזוב ככה בלי להגיד שלום, היה לי קשה. אז החלטתי ללכת לאדמור הזקן, לבעל התניה, ולבקש ברכת שלום. לא אמרתי יותר מדי פרטים, מה התוכניות שלי? אמרתי, רבי, אני הולך מכאן, הולך ללמוד משהו, אני רוצה ברכת שלום, שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרי. אדמור הזקן הסתכל עליי, הוא מספר להם, ואמר להם תשובה, אמר לו תשובה לא שגרתית, תשובה לא צפויה. הוא אמר לו, בקרלין יש לי חבר, רב שלוימה מקרלין, תלך אליו, תבקש ממנו ברכת הדרך. לא הבנתי למה הוא צריך לשלוח אותי לקרלין, הוא לא יכול לתת בעצמו ברכת הדרך, אבל לא שאלתי. היו לי עוד יום-יומיים בדרך למסע, אז עברתי דרך קרלין. הגעתי לקרלין, עליתי לקומה השנייה. היה שם החדר האישי, החדר יחידות, של רב שלמה מקרלין. אני דופק על הדלת, פותח את הדלת. אני רואה את הרב מקרלין, את הצדיק מקרלין, הולך בחדר, הלוך וחזור, אחוז הרפים. על הכתף התלית, מתכונן לתפילה. והוא הולך ככה הלוך וחזור עם התלית, והוא ממלמל לעצמו משהו, הוא אומר לעצמו משהו. הוא לא מסתכל עליי בכלל. הוא כאילו המלאך הזה עסוק בתוך תוכו, ורץ הלוך וחזור, ואומר משהו. אני מנסה להקשיב מה הוא אומר. ואני שומע אותו אומר לעצמו ביידיש, עוד פעם ועוד פעם. יונגרמן, אפשר ספרה נייברשטרין דרוולט. אברך, אברך צעיר. שמה יש הקודש ברוך הוא בעולם. שמה יש אלוקים בעולם? הצדיק מקרלין, הוא מעלה כספק, שמה יש הקדוש ברוך הוא בעולם, את מי הוא מנסה לשכנע? וכך הוא אומר את זה עוד פעם ועוד פעם. יונגרמן, אפשר ספרה נייברשטרין דרוולט? הבנתי שהוא רומז את זה אליי, שזאת ברכת הדרך שהוא נותן לי. שמעתי מה ששמעתי, ירדתי למטה ועזבתי. כאמור, עשיתי את כל המסלול. הייתי באקדמיה, הייתי בצבא, הייתי במסחר, הגעתי לפוליטיקה, הגעתי לנקודה הכי עליונה שיהודי יכול להגיע אליה ברוסיה. אני שר התחבורה האדיר של כל ממלכת רוסיה האדירה. אני חבר בקבינט של הצאר, יהודי לא יכול להגיע יותר גבוה מזה. אבל מה הוא אומר להם? השאלה הזאת של רבי שלמה מקרלין, אפשר ספרה נבר שטרין דרוולט? השאלה הזו לא נותנת לי מנוח. על משכבי בלילות, כמה שימרתי, כמה שהצלחתי, כמה שהגשמתי את כל החלומות. דווקא בימים גדולים, שאני עושה לעצמי וי גדול, עשית את זה. דווקא בימים כאלה, חוזר אליי רב שלמה מקרלין, ושואל אותי, יונגרמן, אפשר ספרה נייברשטרין דרוולט? שמה טעית בדרך? שמה לא עשית את הבחירה הנכונה. שמה העדפת את התוצאות המיידיות על פני ההשקעה לטווח ארוך. אלו החיים שלי. אני לא נהנה מהחיים שלי. אז במילא כשאתם נכנסים ומבקשים טובה בשביל בן או נכד של בעל התניה, כשאתם מבקשים טובה בשביל רבה, בשביל הירה חסידית, בשביל המקום שבו גדלתי, יש לכם ספק שאני אעזור כל מה שצריך, שלא צריכים להתחנן אליי? זה כוח של תורה. זה כוח של וורט. בתורתך בתוך מאי, זה נכנס בתוך תוכו של האדם, זה מחיה אותו לנצח. עד כדי כך שכמו שאמרנו, להבדיל אלפי הבדלות, פעם מדברים על יהודי, קודם דיברנו על גוי רשע ומרושע. הלימוד תורה בערב הזה עוד יכול להועיל לו, ולכן נמנעים מלימוד התורה. יש עוד נקודה מיוחדת מאוד, בנוגע לאותו האיש הנוצרי, זה גם כן, זה דבר תורה, אבל הנקודה היא בעיקר הלקח המוסרי העצום שיש מזה. יהושע בן פרחיה אומר, במשנה ו' ופרקי אבות, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווי דן את כל האדם לקו זכות. וכל אחד שואל את עצמו, למה יהושע בן פרחיה אומר, הווי דן את כל האדם לקו זכות? מה זה קשור אליו? זה הרי מימרה כללית, מימרה מאוד נעימה, מאוד נחמדה, שהיה יכול לומר אותה כל חכם באשר הוא, בכל הדורות. כל יהודי חיובי, כל יהודי של חסד, מרבי עקיבא שהיה רגיל לזכות את ישראל, עד הלל הזקן שאמר רבי מתלמידיו של אהרון, היה יכול לומר משפט כזה. אז למה דווקא ישוע בן פרחיה, הוא אומר את העניין הזה, הווה דן את כל האדם לקו זכוס? ולמה כל האדם? ואיך אפשר בכלל לדון את כל האדם לקו זכוס? ראיתי פעם וורט מזעזע. וורט שהרבי הזכיר אותי יותר מפעם אחת בשיחות. על רבי ישוע בן פרחי, הגמרא מספרת סיפור בסנהדרין, וכל הדורות לא ידענו עם מי היה הסיפור הזה. כתוב שזה היה ישוע בן פרחי, עם התלמיד, עם האיש. בשנים האחרונות התגלו חסרונות השס, התגלו כל המימרות שהוציאו אותם מפני הצנזורה. ושם מבואר היטב מי היה האיש הזה. זה סיפור של רבי ישוע בן פרחי עם תלמידו, אותו האיש הנוצרי. מסופר שם שישוע בן פרחי הרי ברח מירושלים בגלל המחלוקת שהייתה פה בין האחים, שלומית אלכסנדרה, והוא ברח מירושלים למצרים. מיני המלך, הוא פחד מאימת יני המלך שהרג את החכמים. והוא ברח למצרים, וחזר חזרה כשנודע לו, שלומית אמרה שהוא יכול לחזור, אז הוא חזר. והם עברו בדרך באיזשהו פונדק, והייתה שם אישה שהירחה אותה מאוד יפה. שוב בן פרחיה מאוד מאוד התרגש, אחרי שנים שהוא בגלות ומרוחק, וצריך להסתיר את עצמו. פתאום הוא חוזר לארץ ישראל, ואישה מארחת אותם יפה. אז הוא אמר לתלמיד שלו, כמה הנאה אותה אישה, כי המעשים שלה כל כך נעים. התלמיד, שכנראה תולעת אכלה בו, הבין שרבי שמעון בן פרחיה מתכוון כביכול אל האישה עצמה. אז הוא אמר, שעיניה, אמר איזשהו ביטוי של זלזול, שעיניה מכוערות. רבי שמעון בן פרחיה הזדעזע. זה מה שאתה חושב, יותר גרוע, זה מה שאתה חושב עליי. שלזה אני מתכוון שאני אומר, כמה נאה אותה אכסניה? והרחיק אותו. התלמיד בא עוד פעם ועוד פעם לבקש סליחה, והרחיק אותו. עד שאומרת הגמרא, הלך וזקף לבינה. עד שהלך, והקים קט לעבודה זרה. כשרבי שמעון בן פרחי ראה את זה, אז הוא אמר, רבידון, אסכול אודום לקו זכוס. הוא אמר, אסור להרחיק תלמיד. אתה לא יודע לאן זה יכול להגיע, זה יכול להגיע לכל שפך אדם, לכל הצרות והנוראות והזוועות שסבלנו מאותו האיש הנוצרי וקט מרעיו. אבידונס כל האודום, כל, זה כתוב בתוספס, זה כולל אפילו גוי. אסור להרחיק תלמיד. כמה שיהודי לא חוטא, צריך איכשהו למצוא את הלימוד זכוס, למצוא את הדרך לקרב. מעניין הזה אני רוצה לספר סיפור מופלא. אני לא שמעתי את זה ממש מבעלי המעשה, אבל שמעתי את זה מאדם ששמע את זה מבעלי המעשה. אני אספר את הסיפור עם שמותיהם של בעל המעשה. מה הפירוש? הווידון אסכול האודום לקו זכוס. כשמדברים על יהודי, מה הפירוש לא יידח ממנו נידח? שיהודי לעולם לא מתרחק. שאם רק מוצאים את הדרך, את הרגע, את אותה שעה, אין לך אדם שאין לו שעה, אם מוצאים את אותו הרגע, את השעה שלו בעולם, לגעת בו, אפשר להחזיר גם את היהודי הרחוק ביותר. גם סיפור שמעורבת בו השגחה פרטית מופלאה, ואהבה עצומה של ראש בני ישראל לכל יהודי ויהודייה באשר הם. לפני 20, כבר, לצערנו כבר כמעט 30 שנה, זה היה חורף תשנ"ה, כמה חודשים אחרי ג' בתמוז, אחרי ההסתלקות של הרבה. היו שני בחורים שחזרו מהעיר דייטונה בפלורידה. יש עיר בפלורידה בשם דייטונה, והם חזרו מהעיר דייטונה לכיוון מיאמי. הייתה להם דרך משמעותי, דרך ארוכה לנסוע, 5.5 שעות, קרוב ל-300 קילומטר, מדייטונה למיאמי. השעה הייתה 9:10 בלילה, ואם הכל ילך כשורה, אז ב-3 לפנות בוקר הם יגיעו הביתה. האמהות שלהם מחכות להם, דואגות להם, הם יצאו בבוקר, חוזרים כמעט למחרת בבוקר, והם מתפללים שהדרך תלך בשלום. פתאום שם לב הנהג לצרה צרורה. הוא שם לב שהוא מאבד דלק. המד של הדלק יורד יותר מהר ממה שהם ציפו. נו, ואם הוא חשב שמקרה נקרה, מהר מאוד הוא מגלה שהם בצרה אמיתית. הוא פשוט מאבד דלק, מד הדלק יורד, וזה מהר מאוד יורד כבר מהאנלוגי לדיגיטלי, וכבר בדיגיטלי זה יורד. עוד 45 מייל יתרוקן הטנק, עוד 40 מייל יתרוקן הטנק, עוד 35 מייל יתרוקן הטנק. הוא נעשה היסטרי. הוא אומר לחבר שיושב לידו, אנחנו בצרות, איפה נמצא הם תחנה דלק? ומי יודע מה בדיוק התקלה, אם נוכל להשתלט עליה? אם אין איזה נזילה, אם אין איזושהי צרה יותר חמורה. עכשיו צריכים להבין, הם לא יכולים לעצור באמצע הדרך. זה בחורים צעירים, בחורי ישיבות, עם זקנים ופאות. לעצור בלילה קר באמצע החורף, בצד הכביש. קודם כל זה סכנת נפשות כי קר מאוד. הם לא יכולים להחזיק את המנוע פועל, כי אין להם דלק. אבל מעבר לזה, אם הם ייצאו מהאוטו ויעמדו ליד הרכב, יכול לעבור איזשהו, לא יודע מי, זה ארחי פרחי, לעצור, לשדוד אותם, לפגוע בהם. הם ילדים בני 19. ההוא שיושב לידו מתחיל לפקוט, אומר, תחשוב על האמהות שלנו. אנחנו לא נגיע הביתה, לא ב-3 בבוקר, גם לא ב-3 בצהריים. עד שנלך מפה, ברגל, ונמצא תחנת דלק, ונחזור עם הג'ריקן, ונמלא את הטנק. יגיע לבוקר, יתחילו הפקקים. ספק אם עד הצהריים נגיע הביתה. האמהות שלנו יזמינו משטרה. רחמים עליהן. נו, מה עושים? מתחילים להתווכח אם לעצור, או לחכות שהרכב יעצר לבד? מחליטים להמשיך, קדוש ברוך הוא יעזור. מד הדלק יורד, 40, 35, 30 מייל, 20 מייל. עוד רגע הוא יעצר. בשנייה האחרונה ממש, הם רואים פתאום איזה שלט על אקזיט, יציאה מהכביש, הפנייה על איזושהי מסעדה שיש שם, וגם סמל של משאבה דלק. הם יורדים מהכביש, 0.5 קילומטר, פשוט משאבה שנבראה לכבודה מששת ימי בראשית, מחכה להם. אבל אז הם מגלים שהם בצרות. תחנות הדלק מחוץ לערים בארצות הברית, הן תחנות פרטיות. זה לא בארץ שכל רשתות הדלק, הן שייכות לשלוש משפחות שמחותנות ביניהן. שם כל תחנת דלק מחוץ לעיר, קונה אדם פרטי, בונה לעצמו איזשהו קרץ' משם, איזשהו עסק קטן, וחי מזה. מקים בית שתי קומות על ידי התחנה, וחי מהתחנה. מפעיל אותה בבוקר, סוגר אותה בערב, חי ממנה. הם רואים שזה המצב. קודם כל התחנה סגורה. כתוב שהיא פתוחה רק עד 8 בערב. ב', הם רואים מאחורי התחנה בית עם שתי קומות. הם מבינים שזה הסיפור. התחנה סגורה. מה עושים עכשיו? לחכות עד 5 בבוקר שתיפתח התחנה? צריכים להתקשר לאמהות שלהם, צריכים לספר איפה הם נמצאים? ואז בחוצפה יהודית אופיינית, הם מחליטים לצפצף עד שהוא ירד. מתחילים לצפצף, צפצף, פתאום יוצא ראש. ראש מגודל מהקומה השנייה. מקלל אותם ב4 שפות שהם בוודאי יבינו. תלכו מפה נערים חצופים, מי חינך אתכם? אני מ4 בבוקר על הרגליים, תנו לישון, מה יש לכם? הבחור, קוראים לו ליפסקר, הוציא את הראש מהחלון, ופשוט בבחיות אמיתיות, צעק לאדם הזה שעומד למעלה, תרחם עלינו, יש לנו דרך של 300 קילומטר, עד מיאמי, תרחם עלינו, תראה, תפתח לנו, תמלא את הטנק. משום מה, הדברים של הבחור נכנסו לו ללב, הוא יורד למטה. מתחיל להפעיל את כל סדר העבודה, להכניס את המשאבה, את התחנת דלק לחיים. רבע שעה להרים את המחשב, להרים את מערכת החשמל, להכניס את כל מערכת ההפעלה לתפקוד. והם יושבים ומחכים שם, רועדים מפחד, נמצאים איתו לבד. סוף סוף, ברוך השם, המשאבה חזרה לעבוד, הוא מכניס להם את המשאבה לתוך הטנק, הוא ממלא את הדלק, ואז הנהג שם לב לדבר מאוד מוזר. הוא מסתכל עליהם ומסתכל על המשאבה, מסתכל על המשאבה ומסתכל עליהם, הלוך וחזור. הוא מסיים למלא את הדלק, הוא מחזיר את המשאבה למקום, ואז ניגש לנהג, מסמן לו להוריד את החלון, ושואל אותו, אתם מוכנים להתלוות אליי, לדירה הזו, לבית הזה של יד התחנה? הנהג הזה, ליפסקר, אומר, אני לא יודע למה הסכמתי לו. הוא היה יכול גם להרוג אותנו, שם מאחורי הבית, ומקום קבורתנו לא היה נודע. אף אחד בעולם לא יודע איפה אנחנו. אבל לא יודע, חסיד, חסיד לא אומר לא. הוא אומר כן. הצטרפו אליו שני הנערים, שני הבחורים, ל-19, לבית, הוא לוקח אותם לכניסה אחורית מאחורי הבית. יש שם אישה קטנה, עץ, על העץ מטפס ארסל, ועל הארסל שוכב אדם מבוגר. אדם בן 80-85, כבר לא לגמרי מפוקס, 10-11 בלילה. וההוא שמלווה אותם אומר לאותו אדם, אבא, הנה הם, הם באו לקחת אותך. אבא לא מבין. אבא, הנה הם, אמרת שהם יבואו לקחת אותך, הנה הם, הם באו לקחת אותך. אבא ככה מתיישב על הארסל, חוזר לעצמו, מסתכל עליהם, קולט אותם, רואה שני בחורי ישיבה. הוא שואל, מאיפה באתם? הם אומרים לו, אנחנו באים מדייטונה. מה עשיתם בדייטונה? אנחנו פעילים בארגון א'. ארגון א' זה ארגון שעובד עם אסירים, שעומד בקשר עם כל האסירים היהודיים ברחבי ארצות הברית. זה ארגון שהיה יקר מאוד לרבה, של חסד אמיתי, חסד של אמת. ארגון שעומד בקשר עם כל, בבתי הכלא בארצות הברית, בתי כלא ענקיים, אלפי אסירים, לפעמים נופל יהודי אחד מסכן. הוא מאבד את מהותו ואת צלמו. אז הרבה הקים ארגון שעמד איתם בקשר עם כל האסירים האלה. ולפני חג, שולח משלוח מנות, שולח תפוח בדבש, איזושהי תזכורת, אתה חלק מעם מיוחד, אתה לא אדם רגיל, יש בך נשמה גדולה. והם אומרים, אנחנו נסענו היום להניח תפילין עם אסיר בבית הכלא בדייטונה, שהיום יום ההולדת העברי שלו. היהודי הזה מסתכל עליהם, מה אתם בלבלים במוח? נסעתם ממיאמי לדייטונה בשביל להניח תפילין עם יהודי אחד? הם אומרים כן. אנחנו חסידים של הרבי מלובביץ', הוא חינך אותנו שהערך של יהודי אחד ומצווה אחת הוא אינסופי. אז היה כדאי לנו כל המאמץ. הוא שומע את המילים האלה, נפתחות לו משתי העיניים, שני ברזים של דמעות. הוא בוכה ובוכה ומתייפח, ואז אוסף את עצמו, ושואל, אתם ממהרים? הם אמרו, אנחנו ממהרים, אבל נוכל להתעכב בשבילך, רק תן לנו להרים טלפון הביתה, להגיד שאנחנו בידיים טובות. הוא מספר להם סיפור שלא מהעולם הזה, לצערנו מאוד מהעולם הזה. הוא מרים את השרבול ומראה להם את היד, יש מספר מאושוויץ על היד. הוא מספר להם, נולדתי ישיב ובוחר כמוכם, התחתן עם אישה, ילד שתי בנות, ואז פרצה המלחמה הנוראה. הוא ראה מול העיניים איך יורים באישה ובבנות. ההורים הלכו לאושוויץ ולא חזרו. הוא איך שהוא שרד, ונגמרה המלחמה, הוא החליט שמילה אחת הוא לא רוצה לשמוע יותר. עליו, על ריבונו של עולם, הוא לא רוצה לשמוע יותר. הוא חשב איפה ריבונו של עולם לא נמצא, כביכול. אמריקה הייתה לשמעת לו מספיק רחוקה. קנה בפרוטות אחרונות כרטיס הפלגה לאמריקה. הגיע לניו יורק, ניו יורק הייתה מלאה יהודים. כל אחד הזכיר לו את אבא שלו ואמא שלו. עבר למיאמי. גם במיאמי יש יהודים. עבר לדייטונה. גם בדייטונה מצא שני יהודים. אמר, אני אגור מחוץ לעיר. קניתי פה את תחנת הדלק, אמר להם, אני גר פה 40 שנה. ברוך השם, התרחקתי מהעם שלי, התרחקתי מההיסטוריה שלי, כביכול הוא נקם את נקמתו. אבל לפני 5 שנים, הוא אומר להם, שנת 90, אמצע הלילה, 12 בלילה, אנחנו מסיימים פה את היום, אני, הילדים הולכים לישון, אני לא נרדם, כבר יזקן, לא מצליח להירדם. לוקח את הטלוויזיה, מעביר מערוץ לערוץ, שום דבר לא מעניין אותי. ואז פתאום, אני רואה שידור בכבלים. שידור מראה שחשבתי שחלף מן העולם. שלא ראיתי כדוגמתו מאז המלחמה הנוראה. על המסך עומד יהודי. יהודי אמיתי. יהודי עם פנים של מלאך. עם זקן לבן. עם עיניים גדולות. ומדבר ביידיש. יידיש. חשבתי שהשפה הזו נשרפה בבירקנאו. מי עוד מדבר יידיש? היהודי הזה, זה היה שידור מבית המדרש של הרבי, של הרבי מלובביץ', את ההתוועדויות הגדולות, יוטס קיסלב, יוט שבט, היו מעבירים בכבלים שיוכלו יהודים לראות בכל אמריקה, עם תרגום באנגלית על המסך. היהודי הזה מדבר ביידיש, ואני מבין יידיש, זה השפה שדיברתי עם הבנות שלי, שלא יידח ממנו נידח, שיהודי לא יכול להתרחק, שהנביאים מבטיחים, ואתם תלוקטו לאחד אחד בית ישראל. הרגשתי שהוא מדבר אליי, שהוא אומר לי, אתה לא יכול לברוח. אתה עזבת את הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך, אתה ילד שלו. רציתי לקחת את השלט, לזרוק על המסך, למה אתה חוזר אליי? כבר היה לי טוב. אבל הוא דיבר בכזאת אהבה, בכזאת לבדיקאית, בכזאת חיות, תחזור, מחכים לך. התהפכתי כל הלילה במיטה, וחמש בבוקר קמו הילדים להתחיל את העבודה בתחנה דלק. עוד הייתי תחת הרושם של ההתגלות הזו. בפעם הראשונה בחיים גיליתי להם את האמת. פשטתי את השרבול, הראיתי להם את הזרוע. אמרתי, אני לא מכם. אני יהודי. והלילה ראיתי נביא שאמר, יום אחד יבואו לקחת אותך. יום אחד יבואו לאסוף אותך, ללקוט אותך. הילדים הסתכלו עליי כי אומרים, אבא, הגיע הזמן לקחת אותך לרופא. הגעת לגיל של ההזיות. אבל אמרתי להם, אני לא עוזה, זה היה בהיר כמו השמש שמתחילה לזרוח עכשיו. אז הוא אומר להם לבחורים, הבן שלי זכר את האירוע הזה. אז עכשיו כשהוא ראה אתכם, הוא אומר לי, אבא, אמרת שיבואו לקחת אותך. הנה, הם באו לקחת אותך. לא יידח ממנו, נידח. טוב, אז שנזכה להסתכל בעין טובה על יהודי, לראות את הזכות שלו. ובעזרת השם שנוכל להמשיך ללמוד תורה בלי הפרעות, לחיים לחיים.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.